למעשה מעט מאוד מהתלמידים, ממש ממש, הולכים בדרך. זאת אומרת שהם ממשיכים הלאה להתפתח ולהבין דברים ולבדוק דברים. רוב אלה שאני לא אומר שהיו תלמידים שלי, אלא אני קורא להם למדו אצלי או ישבו בשיעורים שלי. היום זה גם השתנה מפני שהיום יש לי מעט מאוד תלמידים וזה עניין של בחירה, אין לי יותר שיעורי חובה, אין לי יותר מסות גדולות. יש לי קבוצות קטנות מאוד עם סלקציה עצומה, אני בודק אותם, אני בוחר לי היום את התלמידים שלי. אבל בזמנו יש מסות עצומות של תלמידים, אז רובם נשארו איפה שאני הייתי תקוע במי יודע מה. אוקיי.
קורה.
מה זאת אומרת?
כן, רציתי לבדוק אם זה הקליט, זה מקליט טוב מאוד.
כן,
מקליט טוב מאוד. רצת הדברים, אמרנו, חוויה, אתה לא מסכים, חושניות, לא חשוב, לא לזה, אנחנו נכנסים.
זה הכל עניין סמנטי, למה את קורא, למה אני קורא.
כן, 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 זה לא חשוב. אבל בכל זאת, אני חושבת ש... אם אני אשאל אותך עכשיו את השאלה הבאה, בכל זאת זה יגרום אצלך ל... תגובה חריפה, ואין דבר, אני אשאל אותה בכל זאת. האם יש קשר לעובדה שאתה צבר ולסוג האומנות שאתה עושה?
תתפלאי לשמוע שהתגובה לא רק שלא תהיה חריפה, אלא בדיוק להפך. לא רק זה שאני צבר, אלא אני תל אביבי. ובלי ספק, לו הייתי נולד במקום אחר, בשוודיה או בניו יורק או בפריז, עם אותה אישיות, עם אותו אופי, אותו בן אדם, אבל במקום אחר, בעם אחר, הציורים שלי יהיו אחרים לחלוטין. אני חושב שהציור שלי הוא ישראלי מובהק, ושוב, לא שלי, אלא של עוד כמה וכמה ציירים שאני מכיר. אני לא חושב שהוא יהודי. אם כאן אנחנו מגיעים לבעיה, מפני שאני, במובן יהודי, אני רואה דת. אני רואה דת. לגבי היהודי כלאום לא קיים, משום שאני מעולם לא חוויתי את זה, כי לא הייתי בחוץ לארץ. אני בטוח, אני מאמין מתוך קריאה, מתוך סיפורים, שאם אני יום אחד אחיה בחוץ לארץ, אז אני אהיה יהודי. אולי לא דתי, אבל יהודי. אני לא עברתי את החוויה הזאת מעולם של להיות יהודי. אני מאמין שלהיות יהודי זה או להיות יהודי דתי, או אם זה בחוץ לארץ, זה אחרים גורמים לך להיות יהודי, מפני שהם... עושים אותך ליהודי. אני לא הרגשתי את החוויה הזאת מעולם.
אתה מכיוון... ממש לא יצאת מהארץ אף פעם?
אני הייתי פעמיים בחוץ לארץ בשני טיולים מאורגנים על ידי המדרשה לשלושה שבועות כטוריסט. כל פעם שלושה שבועות מעיר לעיר.
כטוריסט מורה, אני מבינה.
כטוריסט, לא מורה ולא שום דבר. זה הצטרפתי ל...
לא בתפקיד של מורה.
לא, בשום תפקיד לא. בתפקיד של סייר בקולבויים בעיקר. וגני חיות, כי אומנות לא עניין אותי. כן. אני... לא הלכתי לגלריות ומעט מאוד מוזיאונים וגם רצתי אותם מהר כי היה לי לא נעים ש... בעיקר סתובבתי בקולבויים, ברחובות ובגני חיות ולא הרגשתי יהודי, הרגשתי ישראלי. זאת אומרת, זה מעניין גם, המקום היחידי שהרגשתי משהו זה היה במינכן שקבוצה של ערבים הלכה לידינו ואז הרגשתי משהו. זאת אומרת, הבעיה הערבית היא ישראלית. לא הרגשתי בשום מקום בעולם, אני מדבר גרמנית פרפקט, בגרמניה, עם כל, אמרו לי, אתה פה, אתה שום דבר לא הרגשתי. הרגשתי זר בכל מקום, סטרנג'ר, אבל אם מתייחסים אליי כמו יווני בולגרי או ישראלי או טורקי, אף פעם לא ידעו מאיפה אני דרך אגב. תמיד ניחשו מסביב, טורקיה, יוון, ערבי חשבו שאני אפילו, כן, למרות הבהירות שלי, אף פעם לא קלו לישראלי דווקא, או לארץ ישראלי, או ליהודי, לא היו לי... כלומר, אין לי, זאת עובדה, זאת עובדה, ואני לא יודע אם היא מעציבה או משמחת, זאת עובדה, זה פאקט. יש אנשים שחושבים שזה לא טוב, ויש אנשים שחושבים שזה כן טוב. אני בדברים האלה לא מבין, אני לא מתעסק מספיק, לא בסוציולוגיה ולא באתנולוגיה וכל הדברים האלה. אני יודע מה אני חש, ואני חש תל אביבי, ארץ ישראלי, ישראלי. עם עבר משותף של האנשים שחיים על ידי, עבר משותף פה של מלחמת העצמאות והקמת המדינה והמאבק על הביטחון במשך כל השנים והקיום, ואין לי דרך אגב דעות פוליטיות מוגדרות מפני שאני פשוט מבין שאני לא מבין בזה מספיק. כן? נורא קל לומר לעשות שלום ונורא קל לומר... אנחנו צריכים ביטחון. אני פשוט לא מבין מה אנחנו צריכים ומה אנחנו לא צריכים. דבר אחד אין לי. אין לי את ההרגשה של להחזיק בשטחים מסוימים בגלל שאבותינו או בגלל שאלוהים נתן לנו. זה לא. אבל כמובן שהייתי רוצה כמה שיותר שטחים כמו כל בן אדם. השאלה מה אני באמת צריך ומה אני רוצה וכן הלאה. ובזה אני לא מבין, לכן אין לי עמדה. אני לא... לא יכול לנקוט עמדה. כשיהיה משאל עם בנוגע לזה, אני חושב שאני אמנה.
הלוואי שיהיה, מדובר על משאל עם?
לא, אני אומר לך שיהיה.
הלוואי שיהיה, אני מחכה לו כבר.
לא, לא, תתפלי לשמוע את התוצאות. התוצאות תהיה כפי שראש הממשלה באותו זמן ירצה. זה הכל. זה אני גם יודע. עכשיו, אני ארץ ישראלי, אני תל אביבי, מובהק. דרך אגב, ביום שישי אחרי הצהריים תהיה תוכנית בגל בית.
כן.
זה נקרא, זה קרוב לליבי. אז ערכו אותי שם ואני דיברתי על תל אביב. ותל אביב הגדולה.
באיזה
לא
שעה?
לא תל אביב הקטנה.
כן. שזה היום כבר לא חוכמה.
לא, לא שזה עניין של חוכמה, אלא תל אביב של גוטמן.
לא קיימת.
לא, אני לא. כן. תשמעי, הייתי אז קטן מדי.
כן, כן.
זה לא תל אביב שלי.
כן, כן.
יש לי אליה נוסטלגיה, אבל אני נורא אוהב את גוטמן.
כן.
והילדים שלי אוהבים כן. אותו, לקרוא אותו ו- כן. ואת כל זה. אבל זה לא שלי. תל אביב שלי זה אלנבי היום. כן? וזה הבית שלי, ופה אני חי, ופה אני נולדתי. אני נולדתי 50 מטר מפה.
לא ברמת גן?
לא. ברמת גן אני הייתי בגלות מאוד ארוכה. אבל מאז שחזרתי לתל אביב, אני חזרתי כמה פעמים, ושוב הגרתי, ושוב חזרתי, ואני רואה וראיתי את רמת גן תמיד כגלות, אני תמיד עם הפנים לתל אביב, ולא רק לתל אביב, לים.
לים,
הזיכרון הראשון שלי מהחיים, תקשיבי לתוכנית, היא יצאת אין חמד, היא משפת הים פה, מהפצצות של האיטלקים ב-1940, בשפת הים. זה אני, והבהירות שלי, והחספוס, והסינבור של צבע והניואנסים הוורודים אפורים לבנים, זה בלי ספק תל אביב, אני בטוח בזה, אני יודע את זה, לא בכוונה. לא בכוונה. לרגע אחד לא חשבתי שאני מצייר את תל אביב, או מבטא את תל אביב, או מצייר משהו ישראלי, או מחספס בגלל. בלי ספק, זה היום אני אומר במבט אחורה בדיעבד, כמו שאני בודק היום 10 ציירים שוודים, ואני אומר, תראו את המחנה המשותף, מיד רואים את שם צבעונים כך וכך וקונסטרוקציה כזאת וכזאת, זה שונה, שווד ימי וזה מי... זאת אומרת, אנחנו תמיד חכמים אחרי מעשה. אני לא מאמין במראש לרצות דברים, כל הנוסחאות האלה של ציור יהודי וציור שורשי, במכוון כל התיאוריות, שמעתי אותם אצל זבולון ושמעתי אותם אצל אופק. אני חושב שזה פטפוט ביצים, בעיקר... מה שמשגע אותי זה שאברהם לאופק מדבר על ציור יהודי, וכשרואים את הציור שלו, זה בסך הכל ציור רוסי מלפני המהפכה. מלביץ' שלפני האבסטרקט, הראשי ביצים האלה עם החיריק חיריק ואף פתוח, זה ציור כל כך סלאבי. זה ציור כל כך רוסי של 1905-10. למה לקרוא לזה יהודי? מה, בגלל שיש שם איזה אובג'קט שמזכיר לנו יידישקאי? זה לא נכון, אני לא מקבל את זה. זה שוב, זה תיאוריות בגרוש ומעשה בגרוש. אני בודק את הדברים בדיעבד, ומשווה, ועל ידי מכנים שותפים, ולא על ידי תיאוריות. עכשיו, זאת לא אומרת לרגע שהציור שלו הוא לא טוב. זאת אומרת שהתיאוריות שלו שוות לתחת. זה הנקודה. כן? אני מכיר הרבה מאוד תיאוריות כאלה, כמו התיאוריות המניפסטים הסוריאליסטיים, שהם פיט פוט ביצים אחד גדול. איך אפשר לצייר באופן מודע את הבלתי מודע? הרי זה פרדוקס, אבל אז הם האמינו בזה. הציורים של מגריט הם גדולים, הציורים של דליה הם נפלאים, ואני אומר את זה במלוא, לא בשביל להיות אובייקטיבי, אלא אני מאמין בזה בכל לב, והתיאוריות שלהם שוות לפח, זה הכל, זה לזרוק את זה. אני לא מאמין שאפשר להתכוון לעשות אמנות מסוימת, אלא אחר כך אפשר למצוא את המחנה המשותף. ואני רואה בהחלט מכנה משותף ביני לבין הרבה מאוד ציירים ישראליים, והוא בפירוש האקלים, האור, זאת אומרת הדברים החיצוניים חושיים, והתנאים הפסיכולוגיים, האקלים הרוחני, קצת עצבנות שיש לנו, האגרסיה, החספוס, הייתי מעדיף לקרוא לזה, מה שפעם אמרו צבר, והיום כבר לא משתמשים במושג הזה, אבל אני בהחלט מקבל אותו.
יופי.
בהחלט כן, לא, לא.
תגיד לי, איך זה מתבטא לפי דעתך בתור מורה עכשיו, בדור הצעיר, העניין הזה של ה...
אותו דבר.
אותו דבר.
בטח, אותו דבר. אותו דבר. אני רואה אצל תמי גטר ואצל זריצקי אותו כיוון. וזריצקי, למרות שהוא עולה לכאורה, הוא צייר ישראלי מובהק לדעתי. הייתה לו תקופה של מעבר. הציורים הראשונים שלו הם הרבה יותר בונאריים, הרבה יותר עדיין צרפתיים, אירופאים, אבל כבר די הרבה שנים שהוא צייר לדעתי עם האור והאווירה הארץ ישראלית. כמובן שכאן אם נכנסים לפרטים, אז כל אחד באינטרפרטציה שלו, כן? זאת הסיבה שאצלנו לא היה גיאומטריה בצורה הזאת, ואם תהיה, יהיה פעם משהו יותר קונסטרוקטיבי, הוא יהיה שונה מאשר בארצות אחרות. זאת הסיבה גם שלא היה אצלנו פופ ארט, מפני שבתקופה שאנשי הרוח בעולם עשו את הפופ ארט ומרדו והיו מחאות, אצלנו אז לא מחו נגד זה, אלא היו החיים האמיתיים, אנחנו אז פה בנינו מדינה. לא היה נגד מה למחות. הרצל אצלנו בלב ונפש האמנו בדברים. לא יכולנו למחות נגדו, זה לא כמו בקבוק הקוקולה, בזמנו. והיום זה מגוחך למחות נגד דברים שכבר... זו התפרצות לדלת פתוחה, כן? בדיעבד. חוץ מזה יש עוד דברים לגמרי כלכליים שמשפיעים על האומנות. למה אצלנו לא הייתה אומנות קינטית? לא היה לנו כסף לעשות את זה, פשוט מאוד. כשאומנות קינטית צריך טכנולוגיה, צריך מנועים, צריך פרספקס, צריך לדעת לאבד את הפרספקס. מי יכול היה בשנות ה-50 לעשות את זה פה? אף אחד לא. בשנות ה-70 התעורר המיליונר עמי, והיה הרשה לעצמו לעשות אומנות קינטית. לו עמי היה אומן בשנות ה-50, ייתכן שאז הוא היה כבר עושה אומנות קינטית. אבל הוא יוצא מן הכלל, עשיר שיש לו את הכסף, שמוכיח, וגם האומנות הקינטית שלו מבחינה... פונקציונלית היא רשלנית, היא גרועה, היא פרטאצ'ית, היא ארץ ישראלית.
ישראלית, זהו.
והיא לא טובה והיא לא נכונה, ולכן לא היה. עכשיו, אז תגידי, אז מה? אז תנאים כלכליים משפיעים על אומנות? כן, ואני לא רואה בזה חיסרון. את יודעת מה? ביוון הקדומה לא עשו פסלי עץ, עבדו בשיש. ובאפריקה לא עבדו בשיש, אלא עשו בעץ, וזה לא הזיק לאיש, אלא החומר והתנאים הכלכליים, הפסיכולוגיים, וכן הלאה של המקום, הם מגבלות שבסופו של דבר האומן האמיתי מוצא בתוך המגבלות את ביטויו. ואני לא מסכים לכל הנסיעות והבריחות האלה לחוץ לארץ. ואני לא חושב שזה עזר. דרך אגב, אני לא מכיר אומן ישראלי אחד. לא מכיר אומן ישראלי אחד שחי בחוץ לארץ והוא טוב. מי בורח לחוץ לארץ? הנמושות, הנודניקים, שמחפשים הצלחות גדולות ומחפשים לכבוש את העולם. אבל לא האומנים האמיתיים. האומנים האמיתיים יושבים פה כל הזמן. לכל היותר... יש להם חולשות ויש להם נסיעות, אבל הם יושבים פה.